אני רוצה לברך אתכן ראשית שהחודש שאתם עוברות פה ישפיע עליכם שפע טוב ורוב ברכה להמשך השנה. כל אחד שהולכת לעסוק במה שהיא עוסקת תבורך מפי עליון. אני חושב שיש לנו שלושה שיעורים. בראשון, שזה היום, אנחנו נדבר על ראש השנה, בשני על יום הכיפורים, ובשלישי על חג הסוכות. כיוון שיש לנו מסכת שעוסקת בכל אחד מן החגים הללו, על ראש השנה מסכת ראש השנה, על יום כיפור מסכת יומה, ועל סוכות מסכת סוכה, אז אנחנו נלמד, אני בחרתי פסקה אחת מתוך הגמרא. גם מי שמעולם לא למדה גמרא, שלא תיבהל, אנחנו ננגיש את הכל בצורה נעימה וטובה, ומי שלא מבינה משהו מוזמנת בשמחה לשאול ולבקש הסבר, כי אנחנו רוצים שתצאו בסוף מהשיעור גם כשהבנתם משהו וגם כשעברתם משהו מבחינה אישית. בחרתי פסקה שמופיעה במסכת ראש השנה בדף ט"ז, והיא מאגדת שמונה מימרות של רב בשם רבי יצחק. מופיע הרבה בגמרא. לקח לי הרבה שנים לקלוט שמדובר באדם מאוד מיוחד, או לפחות, מה זה מיוחד? כולם מיוחדים, אבל מיוחד במובן שאני מתחבר אליו מאוד. במשך השנים, כשאני עושה לעצמי את הרשימה של האנשים שאני רוצה להיפגש איתם, אז לפני כמה שנים הכנסתי אותו לרשימה, עד אז לא ממש הכרתי אותו. כלומר, הייתי רואה רבי יצחק בגמרא, אבל לא ייחסתי לזה יותר מדי משמעות, עד שהתחלתי לחקור את המימרות שלו, ופתאום הבנתי שמדובר באדם שהייתי מאוד רוצה לפגוש, עם סגנון מחשבה מאוד מעניין. תופעה בגמרא שמי שלומד גמרא מכיר אותה, ומי שלא לומד גמרא אז אני אחבר אותו אליה. התופעה הזאת היא איגוד מימרות של חכם מסוים. כלומר, לפעמים הגמרא עוסקת בנושא מסוים, וכחלק מהדיון מביאה איזושהי מימרה של אחד החכמים. בדרך כלל המימרות של החכמים הן מאוד קצרות. היום חכמים יכולים לנאום ארוכות וגם לכתוב ספרים ארוכים. בזמנם יכול להיות שנאמו באורך, אבל לפחות מה שהגיע אלינו אלו מימרות מאוד קצרות ומאוד חדות, גם בענייני ההלכה וגם בענייני אגדה, בדרך כלל לא יותר משורה שתיים. כלומר, לא נמצא איזשהו נאום של חכם במהלך הגמרא או במדרש או בוודאי שלא במשניות. הכל הוא מאוד קצר, נקודתי ותכליתי, כמעט מברקי. והגמרא, כאשר היא מביאה מימרה של אחד החכמים, היא יכולה אחר כך להביא עוד כמה מימרות משמו שלכאורה ממש לא קשורות לעניין הראשון, והובאו רק באופן אסוציאטיבי. כיוון שהבאנו את, נגיד, ריש לקיש, והבאנו מימרה שלו, אז נביא עוד כמה מימרות שלו כדי שהן תישארנה בגמרא. ככה לפחות זה נראה ממבט ראשון. ובתור לומד צעיר זה מאוד תסכל אותי. כלומר, להתייחס לגמרא כמשהו שהוא רק אסוציאטיבי כזה, אנחנו מזכירים אחד, אז בואו כבר נביא בערימה את כל הדברים שהוא אמר. ועם השנים התחלתי לחקור את הקשרים בין המימרות השונות, ופתאום אתה מגלה ממש מבנים שלמים בתוך המימרה. כלומר, הגמרא השתמשה בתרגיל הזה של להביא כמה מימרות משמו של אותו חכם, ויצרה על ידי המימרות הללו מבנה שלם, רעיוני, מחשבתי, שכל מימרה היא עוד שלב ועוד נדבך בתוך המבנה היפה הזה שהגמרא בנתה. לא תמיד אני מצליח לעלות על המבנים, אבל כשאני מצליח לעלות על המבנים, מבחינתי זה יום חג ושמחה רבה. ואחד מהמבנים הללו רציתי להביא בפניכם, והוא ממרותיו של רבי יצחק בעניין ראש השנה. בדרך כלל, לא תמיד, אבל הפעמים רבות גם תבונה שמונה ממרות. המספר שמונה כנראה היה משמעותי מבחינתם. לא כאן המקום לדון בזה, אבל כנראה יש בזה היגיון ויש בזה איזשהו סדר להביא שמונה ממרות בבת אחת, מי שתרצה, שמונה זה מעל הטבע, אפשר לדון בזה ולדרוש בזה דרשות רבות, אבל גם כאן מופיעות שמונה ממרות של רבי יצחק. עכשיו תראו, אני כשהדפסתי את זה עשיתי שינוי בפונטים. את הממרות של רבי יצחק הדגשתי בפונט יותר עבה, ואת הדיונים של הגמרא על דבריו עשיתי בפונט יותר חלש, כדי לאפשר לנו קודם כל לקרוא רק את דבריו של רבי יצחק. אחר כך אנחנו גם נתייחס לחלק מהדברים שהגמרא אמרה. ואני רוצה ברשותכן לקרוא קודם כל את שמונה הממרות הללו. אמר רבי יצחק, למה תוקעים בראש השנה? ואני מדלג להמשך הממרה שלו, תשובתו היא, כדי לערבב השטן. 2. ואמר רבי יצחק, כל שנה שאין תוקעין לך בתחילתך, מראין לך בסופה. 3. ואמר רבי יצחק, כל שנה שרשע, הכוונה ענייה, בתחילתך, מתעשרת בסופה. 4. ואמר רבי יצחק, אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה. 5. ואמר רבי יצחק, שלושה דברים מזכירים אבונותיו של אדם, אלו הן קיר נטוי ועיון תפילה ומוסר דין על חברו. 6. ואמר רבי יצחק, ארבעה דברים מקראים גזר דינו של אדם, אלו הן צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. 7. ואמר רבי יצחק, חייב אדם להגביל פני רבו ברגל. 8. ואמר רבי יצחק, חייב אדם לטהר את עצמו ברגל. לכאורה כמעט לא קשורות אחת לשנייה. ובכל אופן ננסה ראשית לתת איזשהו מבנה לתהליך שמתחולל כאן. אם היה לנו יותר זמן, אולי הייתי מבקש מכם לנסות לחלק את הממרות לקבוצות. זה חבל שאנחנו לא נעשה את זה, אבל לא נעשה את זה. אני אומר לכם את החלוקה כפי שאני ראיתי אותה, ואתם יכולות כמובן, מי שחושבת שהחלוקה שונה, להעיר את הערותיה. אני חושב שהממרות מתחלקות לשלוש, שלוש ושתיים. שלוש הראשונות עוסקות, קראתי לזה חיי שנה בכותרת, אחר כך אני אסביר למה אני מתכוון. השלוש האמצעיות יותר פשוטות מתעסקות בענייניו של האדם הפרטי עצמו ולא בענייני השנה, והשתיים האחרונות עוסקות בענייני הרגל, חייב אדם להקביל פני רבו ברגל וחייב אדם לתאר את עצמו ברגל. שלוש קבוצות של מאמרים, ואני רוצה להתחיל עם המאמר הראשון, כי אני חושב שהוא מכניס אותנו לכל הסיפור. אמר רבי יצחק, למה תוקעין בראש השנה? הגמרא מתפלמסת עם דבריו, שואלת למה תוקעין, התורה אמרה לתקוע, ולמה מראין, התורה אמרה להריע, והגמרא בסוף מוכנה לקבל את שאלתו לגבי התקיעות השניות שלנו. לא נאריך בזה, רק נסביר, אנחנו תוקעים פעמיים, יש תקיעות של מה שנכים מיושב או מיושב, יש תקיעות של מעומד. התקיעות הראשונות, למרות שכולנו עומדים בהם, הם אחרי קריאת התורה בראש השנה, יש שקט בבית הכנסת, כולם מחכים, התוקע עומד ומברכים את הברכות וכולנו ביראת קודש וחרדה מיום הדין, שומעים את התקיעות, זה נקרא תקיעות של מיושב או מיושב. 30 תקיעות, אחר כך מתחילים תפילת מוסף, ואז כל קהילה כפי מנהגיה, יש כאלה שתוקעים תוך כדי תפילת עמידה, יש כאלה שתוקעים רק בחזרת השץ, אבל סך הכל אנחנו מגיעים בסופו של דבר עם סיום התפילה ל-100 תקיעות, כשה-30 הראשונות הם מבחינתנו העיקריות, שם אנחנו מקיימים את מצוות לשמוע קול שופר. ואז הגמרא אומרת, כלומר משתמשת בשאלתו של רבי יצחק, מדוע אנחנו תוקעים גם את כל שאר התקיעות? תשובתו, כדי לערבב את השטן. ניסו החכמים המפרשים להבין מה מערבב את השטן בעניין הזה. יש שני הסברים, שניהם יפים. אחד של רש"י, התקיעה מערבבת את השטן כי הוא רואה שבני ישראל מחבבים את המצוות, כלומר לא רק יצאנו ידי חובה בשלושים תקיעות הראשונות, אלא אנחנו גם תוך כדי חזרת השץ ובמוסף וממשיכים עוד, וגם אחרי קדיש לוקים עוד 10 תקיעות, יש לנו רצון לקיים את המצווה הזאת עוד ועוד. אנחנו מראים בזה את החיבור של המצוות, וכשאנחנו מראים את החיבור של המצוות אז השטן משתתק. הסבר שני של בעלי התוספות גם הוא מאוד מעניין. תוקעים תקיעה ראשונה והוא יודע שהתקיעה מסמלת את הגאולה, ואז בתקיעות הראשונות הוא קצת נבהל, כי הוא אומר אולי הגיע כבר אותו שופר גדול שידקע לחירותנו, ואז הוא, באותו יום הוא יודע שהוא עצמו ימות, כי המוות יובד מן העולם כשתקבוע הגאולה, ואז הוא מתחיל להיבהל, ואז הוא שומע את התקיעות השניות וכבר בטוח שגאולה הגיעה, ואז הוא משתתק לגמרי כי הוא בטוח שנגמר כל הסיפור. אלו ההסברים. אבל אני רוצה להתייחס לממד נקרא לזה הקיומי, האקזיסטנציאליסטי שלנו, כשאנחנו שומעים אמירה כזאת. למה תוקעים בראש השנה? תשובה, כדי לערבב את השטן. ואני זוכר את המפגש הראשון שלי עם הגמרא הזאת, שהתחלתי לעיין בה לעומק. אמרתי, זה נורא נורא מבהיל. קיומית. כלומר, אני בסך הכל רוצה להיות בן אדם טוב. לא אני החלטתי להיוולד לתוך העולם הזה. אני פוגש עולם שאני מנסה כמה שיותר להיות בו בסדר, ופתאום אני שומע שיש איזשהו דמות כזו, איזושהי דמות בשם שטן, שאנחנו צריכים לערבב אותה. ופתאום אני מבין שאני לא לבד בעולם הזה. כלומר, יש איזשהו הוויה שמסתובבת בתוך העולם הזה, שתפקיד שלה הוא להסתין, לגרום לי צרות, להסיט אותי, להביא מוות לעולם, להביא צרות לעולם, להביא יצר הרע לעולם. ואני אומר, רגע, זה לא פייר, מי זה הדבר הזה? למה נכנסתי פה? איך אומרים, אני בכלל לא התכוונתי, לא רציתי, אני לא רוצה דבר כזה. זה לא משהו שגם אני מרגיש שיש לי ממש שליטה עליו. זה נכון שהתורה אומרת תתקעו בשופר, וחז"ל הסבירו, אתם עושים את זה כדי לערבב את השטן, אבל זה כאילו באתי לגור באיזה שכונה שקטה, פתאום מופיע איזה בריון בשכונה, ואז אומרים לי, טוב, כדי להתמודד עם הבריון אז תעשה כך וכך וכך, אבל בכלל לא רוצה את הבריון הזה בשכונה שלי. מה הוא עושה פה? למה הוא הגיע לפה? תן לי את החיים השקטים והשלבים שלי. ופתאום אני מבין שהחיים השקטים והשלבים שאני רוצה הם בכלל לא שקטים ושלבים, כי יש איזשהו שטן שמסתובב בעולם, ואני צריך בתקיעות השופר לבוא ולערבב אותו, בתקווה שאני אצליח, ויכול להיות גם שאני לא כל כך אצליח. זאת הייתה התחושה הקיומית שלי, אני ככה ניסיתי לתמלל אותה עליכן, כשפגשתי את הגמרא הזאת לראשונה והתחלתי לעיין בה. מה זה המפגש הזה מהשטן? מאיפה באת בכלל? מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה יש לך איתי? ושתי הממרות הבאות ממשיכות לספר לי סיפור על עולם גדול שאין לי ממש שליטה על מה שקורה בו. הממרה השנייה אומרת, אמר רבי יצחק, כל שנה שהן תוקעין לה בתחילתה, מראין לה בסופה. אם, כך מסבירים בעלי התוספות, אם הקהילה נאנסה ולא הצליחה לתקוע בשופר, או שהם במזיד לא תקע בשופר, השנה שלה תהיה על הפנים. מראין לה בסופה, השנה שהן תוקעין לה בתחילתה, מראין לה בסופה. ואז אתה מתחיל להבין שיש גם מושג שנקרא, כמו שכתבתי בכותרת, חיי שנה. כלומר, יש איזה מין מהות כזאת שנקראת שנה, שהיא משפיעה לי על כל החיים. ובתוך כדי אני מתחיל להבין ולשים לב שאני לא לבד בעולם. יש התנהלות עולמית שהיא לא תמיד קשורה למעשים הפרטיים שלי. וזה מאוד מטריד, זה מאוד נותן תחושה לא פשוטה. כלומר, אם הקהילה, שאני אמנם חלק ממנה, אבל אם הקהילה לא תקעה בשופר, אז כל החיים שלי השתנו, כי השנה משתנית. והשנה מאוד משפיעה על החיים שלי עכשיו. יכול להיות שאני מאוד בסדר, ומשתדל להשכין שלום בתוך ביתי, ולחנך את ילדיי, לתורה ולמצוות, והכל טוב. אבל יש איזה מין מושג גדול כזה, שנקרא שנה, שהוא אחראי על המציאות שלי. וכאן רבי יצחק בעצם מתחיל לעלות לנו איזשהו קו שנספר, נספר משהו מאוד אמיתי, שמעבר לחיים הפרטיים שלי, יש גם חיים כלליים של העולם. יש איזושהי התנהלות של העולם, שאני, כיוון שאני חי בתוכה, אני נמצא בממשק איתה, זה יכול להגיע לדברים מאוד משמעותיים, או ברכה גדולה מאוד, כי העולם מתברך, ויש נגיד משום מה הכלכלה טובה מאוד, נגיד, ויש איזושהי רווחה כלכלית בסיסית, אנשים יכולים לאכול ולחיות בנחת, וברוך השם לרכוש בית, לאכול בשר כמעט כל יום, לקנות רכב, איזושהי רווחה כלכלית שבתוכה אני נמצא. האם יש לי איזושהי השפעה על הרווחה הכלכלית שנמצאת במדינה? אולי אם אני ראש הממשלה, אולי יש לי איזושהי השפעה, אולי אם אני נגיד בנק ישראל, אולי יש לי השפעה, גם אז זה השפעה חלקית. בעצם אני חי בתוך איזשהו עולם שהוא מתנהל התנהלות של עצמו, ואני מושפע ממנו, וגם יכול להיות ההפך, גם יכול להיות חלילה קריסה כלכלית. מי בונה, מי עושה את הקריסה הכלכלית? אדם פרטי? זה קשור לחיים הפרטיים שלי? בפרומיל של הפרומיל אולי זה קשור לחיים הפרטיים שלי. אבל יש התנהלות עולמית. הכלכלה העולמית מתנהלת כך. השפע של המזון העולמי מתנהל כך וכך. המחלות העולמיות מתנהלות כך וכך. הצונמי מתנהל כך וכך. שיטפונות, בצורת, גשמים. הכל זה התנהלות עולמית. שפתאום, תוך כדי דבריו של רבי יצחק, שהוא מתחיל לדייק אותו, אומר, ישנה התנהלות עולמית שהיא קשורה אל הכלל. כל שנה שהם תוקעים לה בתחילתה, מראים לה בסופה, יש מושג כזה של שנה. לא רק האדם הפרטי, כשאני מסתכל עליי כבועז, לא רק בועז הפרטי חי בתוך העולם שלו, יש גם מושג שנקרא שנה. שנה שהיא מושג מאוד כללי, מאוד אוניברסלי. והוא ממשיך אחר כך, הוא אומר, אמר רבי יצחק, כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה. כל שנה שההתחלה של העוני, בסוף יש בה עושר. האם זה קשור לחיים הפרטיים שלי? לא ממש. הוא מתאר פה איזושהי התנהלות עולמית, שאני שואל את עצמי, מה הקשר שלי אליה? איפה נקודת ההשפעה שלי? ואם אין לי נקודת השפעה, זה מאוד מתסכל. כי אם אין לי שום נקודת השפעה, אז זה עולם נורא מפחיד. הוא יכול להיות מאוד טוב, אבל גם יכול להיות מאוד ההפך. ואיפה אני נמצא בתוך העולם הזה? מה אני עושה שם? איך אני מתמודד עם עולם כזה? נכון, אני מסכים שזאת הייתה התחושה שלי כשקראתי את הדברים פה, שלפעמים באמת יש תופעות עולמיות וכלליות שאין לי באמת יכולת השפעה עליהם, כך לפחות במבט ראשון. אני חושב שבסופו של דבר רבי יצחק יראה לנו איפה יש לנו כן נקודת השפעה על העולם הכללי הזה, אבל התחושה הראשונית שאותה הוא מאוד מאוד מחזק במפגש פה, אין לנו ממש השפעה על הדבר הזה. זה דברים שקורים כי חוקי עולם כאלה אוניברסליים שקשורים גם להתנהגות האנושית. כל שנה שהם תוקעים לה בתחילתה, מי זה לא תוקעים? זה בני אדם לא תקעו. אבל לא תמיד יש לי השפעה על החברה, ולא תמיד אני יכול לעזור לכל הקהילה, לשמוע כל שופר. לפעמים אני חי בתוך קהילה שלא מעוניינת בזה. ואז איפה אני ואיפה? ואני יודע, הקהילה לא תקעה בשופר, אז חלילה תתנהל פה התנהלות שהיא לא טובה. כל שנה שתוקעים לה בתחילתה, מראים לה בסופה. ואחרי שלוש הממרות הללו, אני הייתי מאוד מאוד מתוסכל. אמרתי, העולם מתנהל, יש בו, לא עלינו, יש בו שטן, שהוא איזושהי דמות שמסתובבת ועושה צרות. יש פה חיי שנה, שבה הקהילה והעולם מחליטים איך השנה שלהם מתחילה. כלומר, בממרה השנייה הקהילה מחליטה, בממרה השלישית אפילו הקהילה לא מחליטה. יש עוני בהתחלה, סימן שיש עושר בסוף. מי החליט על העוני בהתחלה? לא אני. מי החליט על העושר בסוף? גם כן לא אני. איפה אני בתוך העולם הזה? והעולם, והאדם שהוא מתבונן בעולם, לפעמים הוא יכול ממש להיכנס לייאוש, כי הוא אומר, אני בסך הכל גרגר אבק בתוך הסיפור הזה, אני יכול חלילה להימחות בכל צונמי שעובר, או להתברך מכל גשם שעובר, ואין לי שום יכולת השפעה על זה, זה מאוד מאוד מתסכל. ואז רבי יצחק בא, ובמהפך גדול בממרה הבאה, מסדר לנו את התמונה האחרת. ואמר רבי יצחק, אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה, שנאמר על ישמעאל, כשהגר זרקה אותו כי נגמרו לה מים, שנאמר כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. וחז"ל אומרים, אנחנו יודעים מה ישמעאל עתיד לעשות לעם ישראל, ובכל אופן הקדוש ברוך הוא שומע אל כל הנער באשר הוא שם. שם הוא חוטא או לא חוטא? הוא לא חוטא. אז שם הוא צריך לקבל מים, כי הוא צועק עכשיו אל הקדוש ברוך הוא והוא רוצה מים. ומכאן, מסיפורו של ישמעאל, אנחנו נומדים אל האדם עצמו. וכאן רבי יצחק מתאר לנו את הממד השני. אתה האדם הפרטי, הקדוש ברוך הוא דן אותך כאדם פרטי, ולא רק שהוא דן אותך כאדם פרטי, אלא לפי השעה שבה אתה נמצא כרגע. אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה. כלומר, זה ההיפוך הגמור לגמרי. זה לא רק התיאורים האוניברסליים לא משפיעים עליי, אלא שמה שקורה לי גם לא מושפע מהמעשים שאני עתיד לעשות אי פעם, אלא דנים אותי בדיוק לפי הרגע הנוכחי. כלומר, רבי יצחק אומר, יכול להיות שנבהלת ממני וסיפר לך סיפור גדול על השטן ועל השנה ועל מתברכת ומתעשרת או מרעין לה בסופה ונבהלת, אבל תדע לך שכאדם פרטי מה שיקרה לך זה בדיוק מה שנכון לך באותו רגע. וזה, תשאלו איך זה יכול להיות, אז בחשבונות של, מה שנקרא, בחשבונות של ברור העולם זה יכול להיות. כלומר, יכולה להיות התנהלות כללית של העולם, התנהלות אוניברסלית שבה העולם מתנהל, שבה הגלגל מסתובב, שלפעמים ככה ולפעמים ככה, וישנה התנהלות פרטית כלפי האדם עצמו, והמקום שבו הוא נמצא כרגע זה בדיוק המקום, זה בדיוק הדין שהוא צריך לקבל לפי אותה שעה. לא פחות ולא יותר. ואז זה נותן קצת יציבות למערכת. כן. כן. אברהם, ככה. ישמעאל נולד, והוא מתחיל להתנהג לא בסדר. ושרה בפעם השנייה מבקשת מאברהם לשלח את הגר. זאת אומרת, כי היא לא רוצה שישמעאל ימשיך לחיות פה בבית ביחד עם הגר. ואז אברהם משלח כדבריה של שרה את הגר ואת ישמעאל. היא לוקחת חמת מים והולכת למדבר, ובאיזשהו שלב המים נגמרים והיא זורקת את, משליחה את הנער מתחת לאחד השיחים ויושבת ובוכה, וגם הוא בוכה. ואז הקדוש ברוך הוא שומע אל כל הנער ומגלה לה באר מים, ואז הם שותים, ואז הם אומנם עוזבים את בית אברהם, אבל יש להם תהליך של הצלה. כלומר, כמעט מוות ואז הצלה. כשהגמרה, החז"ל שואלים למה מצילים את ישמעאל, הרי ידוע מה הולך לעשות לעם ישראל. ואז חז"ל מתייחסים לפסוק שהשם שומע אל כל הנער באשר הוא שם. ישמעאל בוכה כרגע, הוא עוד לא עשה שום דבר, הוא כרגע בעמדה טובה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו מים, לא משנה מה הוא יעשה אחר כך. ואולי אפילו לא משנה גם מה הוא עשה קודם. כרגע הוא בן אדם טוב, כרגע הוא עושה דברים טובים, אנחנו מתייחסים למה שהוא עושה כרגע. וזה מאוד מאוד מחזק אותנו בתחושה האישית שיש לנו איזשהו ממד של שליטה על החיים שלנו. כלומר, יכול להיות שנעשה עוונות בעתיד, יכול להיות גם שעשינו עוונות פעם, אבל מה שמשפיע בנקודה מאוד אמיתית כרגע זה המקום שבו אנחנו נמצאים כרגע, בלי חשבונות של עתיד וגם אולי בלי חשבונות של עבר. כרגע אני נמצא במקום טוב, כרגע אני זכאי, אז כרגע אני אקבל את זה. ואם חלילה כרגע אני לא זכאי, אז גם עלול לקרות ההפך. אבל אם כרגע אני זכאי, כרגע אני אקבל טוב. ולמרות שאולי העולם מתנהל אחרת, למרות שאולי יש בעיות קשות בעולם כרגע, ויכול להיות שהשנה הזאת הראו לה בסופה כי לא תקעו לה בתחילתה, כרגע אני כאדם פרטי זכאי לטוב, אז אני אקבל את הטוב. וזה נותן לנו קצת איזון בתוך המערכת הגדולה הזאת. כלומר, רבי יצחק פתח עם אמירות מאוד גדולות על העולם שהן נכונות, והכניס אותנו קצת למצוקה אישית, ואז הוא מספר, אבל כן, תדעו לכם שהכל בסופו של דבר ביחס לאדם הפרטי קשור בלבד למקום שבו הוא נמצא. כן, רציתי לשאול. זה לא מכריע את הכלל, זה לא משנה את הכלל, אבל זה משנה, אני אומר שוב, זה יכול להיות רק בחשבונות של בורא עולם. כלומר, נניח אני כמנהל בית ספר, כיתה ח'2 שרחה ועשתה איזשהו מעשה, אז אני מעניש את כל הכיתה למרות שיש בתוכה כרגע שכנראה כאלה שהם לא היו שותפים למעשה. הקדוש ברוך הוא יכול להניש את כל הכיתה, ועם כל זה לתפוס כל אחד במקומו הוא ולתת לו את מה שהוא זכאי לו. איך הוא עושה את זה אני לא יודע. מה זה? זה לא פותר את הבעיה העולמית, נכון? את צודקת. אני לא פותר את הבעיה העולמית. הבעיה העולמית היא מתנהלת על ידי עניינים כלליים. את הפתרון בסוף לבעיה העולמית הוא, לדעתי הוא יגיד לנו בסוף, איפה קיימת נקודת הממשק הזאת בין האדם הפרטי לעולם. אבל עכשיו הוא עזב לגמרי את הבעיה העולמית. הוא אומר, קודם כל אני רוצה להגיד לך, כי אתה כאדם פרטי, אתה תהיה נידון לפי מעשיך באותה שעה. אל תיבהל מכל המאמרים שאמרתי לך. כלומר, ישנם שתי תנועות בעולם. יש את התנועה הכללית, שהיא תנועה שהיא קורית ואנחנו רואים אותה, ויש את התנועה הפרטית כלפי כל אדם באופן מסוים, איך החיים שלו מתנהלים. למה? לא, אמרתי, בסוף לדעתי שתי הממרות האחרונות מראות לנו איך הנקודת הממשק הזאת, כלומר, איך אני משפיע בכל אופן על התהליכים הגדולים הכלליים. אבל ההתחלה היא, ישנם תהליכים גדולים וישנם תהליכים פרטיים, ו... בשש הממרות הראשונות הוא מפריד בין שני התהליכים הללו. כלומר, ישנם תהליכים כלליים שמתחוללים בעולם, ויש תהליך פרטי שקורה, ורק לדעתי בסוף שתי הממרות האחרונות הוא יבוא ויחבר את הדברים הללו. כן. לבכי של הגר. נכון. כן. אני חושב שאצל הגר יש... בוא נגיד, ישמעאל נתפס כממש לא קשור לאירועים. מה?
אגר מתייאשת.
אגר מתייאשת?
בראש אין מים, אני
זורק את הבן שלה. רק מה, אני אפילו לא זוכר אם היא בוכה או לא, בואו נראה, יש לנו פה תנ"ך. היא בוכה? את הדברים. וישכם אברהם בבוקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחיה ותלך ותטע במדבר באר שבע ויכלו המים מן החמת ותשלח את הילד תחת אחד השיחים ותלך ותשב לה מנגד הרחק אם תחווה קשת כי אמרה אל אראה במות הילד, ותשב מנגד ותישא את קולה בטל. דווקא התיאור שהיא בוכה, וישמע אלוהים את קול הנער ויקרא מלאך אלוהים לגר מן השמיים, ויאמר לה מלאך הגר, אל תראי כי שמע אלוהים אל קול הנער באשר הוא שם. זאת אומרת שגם הגר בכתה, ולמה מתייחסים דווקא ל... לי זה נראה שישמעאל פה הוא נתפס כממש חסר אונים כזה. כאילו זה ממש בכי של חוסר אונים, כשהגר היא די בשלה לעצמה את הדייסה הזאת. כלומר, זה לא... היא לא לגמרי נקייה מהסיפור הזה, אני חושב. אבל זו שאלה טובה, מה, למה מתייחסים דווקא? ככה זה נשמע לי כאמירה של רגע. ישמעאל נתפס כחסר אונים, כמישהו שהוא לא קשור בכלל לאירועים הללו, ולכן ממקדים את המבט אליו. והגר כן נתפסת, כמו שאמרתי, כמישהי בשלת הדייסה.
שרה אומרת
נכון. שאלות טובות אתם שואלות. לא. באמת איך זה קרה? למה הוא...
גם כל אבל, כאילו, איך שהתורה מתארת את זה, כל הזמן לא, כאילו, מנגד, כאילו, מנגד, היא לא... כאילו, היא לא מתארת אותה בצורה רכה, כאילו, היא משליחה את הילד שלה, היא אומרת מנגד, כי פעמיים זה שום אפילו, אם זה, זה די, כאילו, מילים קשות.
כלומר שההתנהלות שלה שם היא גם כן בעייתית. כלומר, זו ההתנהלות שתמיד הטריטה אותי, למה היא משליחה את הילד? כלומר, האם, אני לא חושב ש... אם חליל הייתי גוסס, אמא שלי הייתה זורקת אותי כדי לא לראות אותי מת. מן הסתם הייתה מחבקת אותי עד שהייתי... לא רוצה לדמיין ממש מציאות כזאת, אבל אם בכל אופן אנחנו מכריחים את עצמנו לדמיין את המציאות, אז באמת הגר לא נתפסת פה כאימא מאוד אימהית. כלומר, אני אומר באמת, אמא שהילד שלה גוסס, היא בדרך כלל תחזיק אותו הכי קרוב אליה כדי לתת לו כמה שיותר נחמה ברגעים האחרונים שלו. ואמא שליחה אותו מתחת לאחד השכים ואמרה, אל יראה במות הילד, לא רוצה לראות אותו מת. כלומר, לא, אני לא רוצה להיראות לזה. טוב, שאלה מעניינת. אבל זה קצת לוקח אותנו הצידה מהסיפור. לא שומעים? אוי, אוי, אוי. אני אשתדל. אני מזיז אותו ככה, לא, אבל הוא צריך להיות בקובה כזה, יש לו קצת בעיות, גמישות. אוקיי, לא, האמת היא הוא מפחיד אותי, כאילו, נעמד לי מול הפרצוף, אבל בסדר. טוב, הנושא של הגר וישמעאל, זה באמת העליתם שאלות טובות, אבל... כרגע אין לי דברים חכמים לומר עליהם, וגם זה לוקח אותם להציתה מהדיון, אז אני ארשה לעצמי להחזיר את עצמנו לדיון. אני רוצה לדון באמירה החמישית שלו. ואמר רבי יצחק, שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם, אלו הן קיר נטוי ועיון תפילה ומוסר דין על חברו. מה הם שלושת הדברים הללו? סליחה, נתחיל עם מזכירים עוונותיו של אדם. אמר רבי יצחק לפני כן שאין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה. כלומר, לא מתייחסים לעוונות שהוא עשה פעם. אלא אם כרגע הוא בסדר, אז מתייחסים אליו בסדר גם אם הוא עשה פעם עוונות. אבל יש לאדם יכולת מופלאה להזכיר את העוונות שלו. כלומר, רבים מאיתנו עושים גם מעשים טובים, כלומר זה כולנו עושים מעשים טובים, ורבים מאיתנו ביניהם גם עושים מעשים שאינם טובים, מה שנקרא עוונות. האם יש לנו יכולת להזכיר את העוונות שלנו, למרות שדנין אותנו לפי מעשינו של אותה שעה? אומר רבי יצחק, כן. אני אספר לך עכשיו את ההתנהלות של האדם הפרטי. סיפרתי לך לפני כן את ההתנהלות של השנה, ועכשיו אני אספר לך את ההתנהלות של האדם הפרטי. התחלתי איתך עם אמירה מאוד אופטימית. אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה. אבל יש לאדם גם יכולת מופלאה להזכיר את העוונות שלו. כלומר, לעורר סיפורים מפעם. איך אנחנו יכולים לעורר סיפורים מפעם? שלושה דברים הוא אומר. קיר נטוי, עיון תפילה ומוסר דין על חברו. קיר נטוי, האדם עובר מתחת לקיר נטוי ואומר, יש לי זכויות, הקיר לא יתמוטט עליי. אומרים לו בשמיים, יש לך זכויות, הקיר לא יתמוטט עליך, בוא נבדוק. ואז מזכירים את עוונותיו של אדם. כלומר, על אדם יש ביטחון עצמי מופרז בזכויות שלו, איזה מין איזושהי אמירה שיש מה מעט גאווה, והגאווה הזאת מיד משדרת כלפי מעלה, בואו תבדקו אותי. כלומר, אני עכשיו בוטח בכוחותיי, ואתם יכולים לבדוק. וכשאדם אומר, אתם יכולים לבדוק אותי, אז בודקים אותו. וכך יש האדם יכולת להזכיר את העוונות שלו. דבר שני, עיון תפילה. נלך לפי הפירוש היותר מקובל. עיון תפילה, הכוונה כשאדם לא רק מתפלל, אלא מחכה לראות שתפילתו תתגשם, כי הוא משוכנע שהוא כזה צדיק שהתפילה שלו חייבת להתגשם. וזה עמדה נפשית שונה מאוד מעמדה של אדם שמתפלל סתם. האדם יכול להתפלל סתם, להגיד, אני מתפלל לך ריבונו של עולם, אני שופך את כל ליבי לפניך, ואתה האל הגדול, הגיבור והנורא, תעשה מה שאתה רוצה. אבל יש אדם שכל כך בטוח בזכויותיו, אומר, אני מה זה בסדר, ואני מה זה צדיק, ואני מה זה מתפללת כל יום, ועושה צדקה וכו' וכו', התפללתי עכשיו שאני אצליח במבחן, סגור, אני מצליחה במבחן. לא, זה ביטחון עצמי.
לא, זה ביטחון
עצמי, שאני סומכת עליו, כשאומר להשגיח, להשגיח, נכון, אבל פה את אומרת, איך אני רוצה שתסדר, אני רוצה להצליח במבחן. כשאני אומר, אשליך לשם, יאהבך, גוריך על כליך, אני מוסר בידיו את הכל, אומר, אני יודע שאתה עושה טוב, אתה תעשה את הטוב בעיניך, אני אצליח במבחן, לא אצליח, אני לא יודעת מה טוב. אבל פה אני משוכנע שאני אצליח במבחן, כי אני התפללתי על זה, ואני מספיק צדיקה כדי שהוא ישמע בקולי. כן, אבל אני משוכנע שאני גם אצליח במבחן, כי אני התפללתי. כלומר, אני בטוחה בצדקות שלי. אם מישהו אומר, אני התפללתי ואני סומכת על הקדוש ברוך הוא, זה משהו אחד, אבל אם היא אומרת, תשמע, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע שאני א' ב' ג' ד' ל' ו', אני מה זה צדיקה ומה זה רצינית ומדריכה סופר בבני עקיבא ועושה צדקות וחסד ומתנדבת בשמונה ארגוני התנדבות, אז ברור לי שהתפילה שלי חייבת להתקבל. אז הקדוש ברוך הוא אומר לה, את מתמוללת בשמונה ארגוני התנדבות, אבל את גם קצת גאוותנית וגם זה, ובואו, מתחילים לבדוק מי באמת.
אוקיי?
זה, אני חושב שזה ביטחון עצמי מופרז שהוא דומה לגאווה, כן, כלומר, זה ביטחון עצמי שלא רואה את כל האמת. ואולי זה, את קוראת לזה גאווה, כשאדם לא רואה את כל האמת על עצמו, יכול להיות.
כאילו גם זה וגם הראשון שתיים, זה בעצם...
נכון. כשאני משוכנע בצדקותי, ואני בונה על זה את המציאות שלי, אז המציאות פתאום תתחיל לספר לי סיפור אחר. כשאדם לא משוכנע בצדקותו, אז הוא יכול לעבור מתחת לקיר נטוי, ובאמת הקיר נטוי לא ייפול. אבל אם אדם אומר, אני עם כזה ביטחון עצמי, שאני מה זה בסדר ומה זה צדיק, לכן אני עובר מתחת לקיר נטוי, ולכן אני גם משוכנע שתפילה שלי תתגשם כי אני צדיק, אז מתחילים לבדוק, כלומר, אז המציאות מתחילה לבדוק מי הוא באמת. ומתחילים להראות לו את כל הצדדים האחרים שלו. זה סוג הדברים שמזכירים לאדם את אבונותיו. כלומר, באמת, מלכתחילה אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה, אבל יש לאדם יכולת גם להזכיר את האבונות שלו. מבחינת העמדה הנפשית של האדם, שהוא בטוח שהוא בסדר לגמרי, וכשהוא בטוח שהוא בסדר לגמרי, אז מתחילים לבדוק מי הוא באמת. וזה דבר שהוא מאוד משמעותי לגבינו. כלומר, הקדוש ברוך הוא ידון אותנו לפי מעשינו באותה שעה. אבל אם אנחנו נתייחס למציאות כאילו אני הכי צדיק ואני 100% ושום דבר לא בעייתי אצלי, המציאות תתחיל להגיב. פתאום קירות יתחילו ליפול על אדם, פתאום התפילות שלו לא תתגשמנה, כי הוא רוצה, כי הוא משוכנע בצדקותו, כן? אם אני מבין את החוויה שלך, היא חוויה דומה למה שמסופר פה. האם אני רוצה לכפות את עצמי על המציאות? ואת אומרת, למדתי והשקעתי, השקעתי, ואז בסוף לא הצלחתי, וכששחררתי ואמרתי, יהיה מה שיהיה, אז המציאות הייתה הרבה יותר נעימה כלפיי. זה גם כן תנועה נפשית, היא דומה למה שקורה פה, היא לא רחוקה מזה בכלל. המחשבה של האדם שאני שולט על המציאות כולה, היא בדרך כלל המציאות תספר לו סיפור אחר. ברגע שאתה משחרר ונותן מקום מתוך ענווה לקדוש ברוך הוא לארגן לו את המציאות, בדרך כלל זה מתארגן יותר טוב. הדבר השלישי זה נקרא מוסר דין על חברו. תקראו באותיות היותר רפויות, ואמר רבי חנן, כל המוסר דין על חברו, הוא נענש תחילה. מה זה מוסר דין על חברו? שנאמר, ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך. חמסי עליך, אני נתתי שפחתי בחיקיך. איך המשך הפסוק, מישהי זוכרת? אוכי נתתי שפחתי בחיקיך. כאשר הגר מתגאה על שרי, שרי נמצאת במצוקה רבה, והיא באה וכועסת על אברהם. שרי ואברהם זה באותה שעה. הגר, שהיא בהיריון, ושרי כבר שנים רבות עם אברהם ושום דבר לא קורס לה ברחם. ואני שבועיים איתו וכבר בהיריון, בחודש, לא יודע כמה זמן זה לקח, להיות בהיריון זה גאווה גדולה. במיוחד אם את ליד אישה שלא הצליחה להראות, את מרגישה מה זה רצינית. איפה זה נמצא, אני מחפש, כי המשך הפסוק חשוב לי. ויבוא אל הגר בתהר, ותרא כי הרת ותקל גבירתה בעיניה. התחילה לבזות את שרי. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרא כי הרת ואקל בעיניה, ישפוט אדוני ביני וביניך. אני תובעת את הדין שלי מהקדוש ברוך הוא כלפיך. כלומר, אתה עשית לי משהו לא טוב, ואני מבקשת שהקדוש ברוך הוא יעניש אותך על מה שעשית לי. זה דיבור של אישה בתוך מצוקתה, והיא פונה אל בעלה ואומרת, ישפוט השם ביני וביניך, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ידין, יעשה משפט בינינו ויעניש אותך על מה שעשית לי. גרמת לי צער גדול מאוד. כאשר אדם מבקש שהקדוש ברוך הוא ישפוט בן אדם אחר, זה נקרא מוסר דין על חברו, אז שוב מתחילים לבדוק מי הוא. כשאני בא, גם אם אני בא מתוך מצוקה ואומר, הקדוש ברוך הוא ישפוט ביני ובינך, כלומר יעשה את הקדוש ברוך הוא יעשה פה דין צדק, כאשר אני בא ומבקש שהקדוש ברוך הוא יעניש מישהו אחר על מה שהוא עשה לי, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל לבדוק מי אני. שימו לב היכן שלושת הביטויים הללו נמצאים, באילו מרחבים הם נמצאים. הקיר הנטוי נמצא במרחב שביני לבין העולם, הסביבה שלי. עיון תפילה זה יחסים שלי בין הקדוש ברוך הוא, ומוסר דין על חברו זה יחסים שלי בין אדם לחברו. כלומר, העולם שסביבי, הקדוש ברוך הוא שמעליי והחברים שלידי, אלו הם שלושת התחומים שבתוכם האדם חי, ובשלושתם יש לי יכולת כאדם, חס ושלום, להזכיר את אבונותיי. כלומר, יש לי יכולת כזאת בכל אחד מהתחומים שבהם אני נמצא, או ביחס שלי לעולם, כי הקיר הנטוי זה לאו דווקא קיר נטוי, אלא להכניס את עצמי למקומות המסוכנים שיש בעולם. זה האפשרות אחת של האדם להזכיר את אבונותיו. היחסים שלי כלפי הקדוש ברוך הוא, אני מעיין בתפילה, אני דורש שהתפילה שלי תתקיים כי אני צדיק, והיחסים שבין אדם לחברו בשלושתם, יש יכולת לאדם להזכיר את אבונותיו. כלומר, אומר רבי יצחק, אמנם מצד האמת אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה, אבל בהתנהלות של האדם מול המרחבים שסביבו יש לו אפשרות להזכיר את אבונותיו. מול העולם שמסביבו, מול הקדוש ברוך הוא ומול חבריו, יש לאדם אפשרות להזכיר את אבונותיו. ורבי יצחק אומר לנו, שימו לב, יש לכם יכולת לשלוט בחיים שלכם. הקדוש ברוך הוא ידון אתכם לפי מעשיכם של אותה שעה, ותיזהרו להתנהל במרחבים סביבכם בלי להזכיר את אבונותיכם. כן. לא חושב. לא, זה פה, אני חושב שזה מכוון לזה שאני טוען שקרה פה חוסר צדק. אני רוצה שיענישו אותו, כי אני צדיק והוא ההפך. כלומר, אני מעמיד את עצמי ברמת הצדקות שלי מולו. ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא תשפוט בינינו. אז כאשר בא משפט, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, אז אני שופט. אז אני בודק אותך מלמטה עד למעלה לראות מי אתה באמת. בסדר, להוכיח בנעימות זה דבר טוב, להתפלל על אדם שיחזור בתשובה זה עוד יותר טוב. זה לא בא ממקום של גאווה, זה בא ממקום של חמלה. אם זה בא ממקום של אני טוב ואתה פחות, אולי זה לא כן, אבל כשאני בא ומתפלל על חברים מתוך עמלה שיחזור בתשובה, אני מסביר לו איפה כדאי לתקן את הדברים. אם זה בא מתוך אהבה וחמלה, זה בא ממקום טוב. לפעמים אנחנו מוכיחים אנשים, זה קורה לנו כשהדבר לא מתוקן בתוך עצמנו, ואנחנו רואים את זה אצל אחרים בגדול. כלומר, לפעמים יש איזושהי תכונה שאצלנו עדיין היא לא מתוקנת, היא כבר בתהליכים טובים אבל היא לא מתוקנת. אנחנו פתאום רואים את זה בגדול אצל חבר, ואז רואים איזו קריקטורה של מי שאנחנו מפנים, ואז אנחנו מוכיחים אותו, ובעצם לא שמים לב שאנחנו מדברים על עצמנו. אם אנחנו לא שמים לב שאנחנו מדברים על עצמנו, זה יבוא לנו בהפוך, הפוכיים. כלומר, פתאום אנחנו ניתקל בבעיות הללו בעצמנו, כי זה לא בא ממקום מתוקן, זה בא ממקום שרוצה תיקון. ואז זה מסוג הדברים שכביכול מזכירים את אבונותיו של אדם. כלומר, נגיד אבא מאחר בשתי דקות לתפילה ולא הספיק לשמוע ברכו, והבן שלו מאחר בחצי שעה, אז הוא צועק על הבן שלו, למה אתה מאחר? אבל זה לא מתוקן אצלו. הוא יראה שהוא יתקל בבעיה הזאת שוב ושוב עד שהוא יתקן את זה בעצמו. זה לא, זה שהוא צועק על הבן שלו, זה לא יעזור כל כך. אם הוא יצליח לתקן את זה בעצמו, יש גם סיכוי שהבעיה תהיה מתוקנת אצל הבן שלו באופן מקביל. בסדר. אבל מה קורה אם כבר נגזר גזר דין על אדם? אומר רבי יצחק, האדם בא אליי ותכנן שידון אותו לפי מעשיו של אותו שעה, הוא לא הקשיב לי והזכיר את אבונותיו וגזרו עליו גזר דין. בא האדם לרבי יצחק, אומר לו, אז מה אני עושה? זהו, נגזר עליי גזר דין, אין יותר מה לעשות, אין דינמיות בעולם, אין גמישות, מה קורה פה? אמר רבי יצחק, ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם. אלו הן צדקה, צדקה, שינוי השם, צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. צדקה פונה אל בן אדם לחברו. הקודם מסר דין על חברו. אומר, אני רוצה משפט, אני רוצה דין. אז אומרים לו מן השמיים, אתה רוצה דין, תקבל דין. מה הצדקה אומרת בעניינים של בן אדם לחברו? אני רוצה חסד. זה קורה הגזר דינו של אדם. שימו לב, יש לנו יכולת מופלאה לשנות. כלומר, אם נכשלנו בעניינים של בן אדם לחברו, בוא ניתן מעצמנו, בוא נשחרר. ניקח כסף שיש לנו, שעבדנו עליו קשה קשה, עבדתי בתור בייביסיטר והרווחתי כך וכך כסף, אני משחררת. כי אני, האגו שלי אומרת, מה פתאום לשחרר? עבדתי על זה קשה. חזרתי ב-12 בלילה, וגם המשפחה המצבן זאת לא הסיעה אותי חזרה, ונתן לי ללכת לבד ב-12 בלילה ברחובות החשוכים. עבדתי קשה מאוד על הכסף הזה. אבל אז בא הצד השני אומר, לא, אני רוצה לתת. זה שלי מאוד, ועבדתי עליו קשה, והזעתי על זה, אבל אני רוצה לתת, רוצה להעניק. זה קורה הגזר דין של אדם. כשאני בא ומתנהל בחברה בצורה של חסד, אני מעניקה ממה שיש לי בלי לקפוץ את היד. אומר רבי יצחק, זה קורה הגזר דין. כי האדם שהביא על עצמו את הדינים, זה אדם שביקש דין. אני מוסר דין על חברי, שהשם ישפוט ביני ובינו, וכו' וכו'. אומר רבי יצחק, זה לא דרך התנהלות בריאה. וכשאני עושה ההפך, אני מוסר, אני נותן צדקה, אני מגביר את החסד בעולם. כשאני מגביר חסד, אני גם מגביר חסד על עצמי. המציאות ככה תדבר אליי, המציאות בניהולו של הקדוש ברוך הוא. המציאות ככה תדבר אליי, אני אעשה חסד, החסד גם ימצא אותי, גזר הדין יכול להיקרא. איך הצעקה מקבילה לעיון תפילה? מה ההבדל בין צעקה לעיון תפילה? הרי שניהם זה סוג של תפילה. מה דעתכן? מה זה? התחרטות? יכול להיות. לא אמרתי שלא וכן, אני שומע. חרטה. מה עוד? כן. כלומר, את אומרת, הצעקה הזה נשמע משהו מאוד פנימי ועמוק, ועיון תפילה זה כבר משלב את המחשבות בתוך הסיפור הזה. נכון? מה עוד? כן.
כאילו, צעקה זה אומר,
יקרה. את אומרת, עיון תפילה זה שליטה על המציאות, ניסיון שלי לשלוט, והצעקה הזה אני משחרר לגמרי. כאילו, אני צועק ואתה תעשה.
אני
יודע
שכאילו, רק השם יכול לעזור לי, ואז במילה אני לא חושב שמגיע לי, כי אני...
נכון. מה עוד? זה מה שרצית להגיד גם? אז תפסו לך. טוב. מה זה? צעקה. זה לא ממקום מושכל יותר. אני חושב שכלל הדברים שאמרתם הם נכונים, כולכן. כלומר, הצעקה יש בה משהו מאוד, מאוד כזה קדום, כאילו, מאוד אותנטי, לא קדום. משהו מאוד אותנטי, מאוד פנימי, מאוד עמוק ומאוד גם משחרר. כלומר, אני עכשיו לא שולט יותר על כלום. אני רק בא ואומר, פותח את הידיים לקדוש ברוך הוא, הושיע נא. שאלה יפה, כי את אומרת, אני, אולי את אומרת, אני בחורה עדינה, לא מתאים להסתובב ביערות ולצעוק כאן השם ותת וכאלה דברים. אני חושב שיש צעקה שקטה, כלומר, לצעוק אל השם גם בלי לצעוק בקול, אבל צריך לדעת שיש גם משהו בשחרור הזה של האוויר שהוא נותן... הוא נותן שחרור, כלומר, הוא משחרר אותי לשאוף אל הריאות ולהוציא אותו ככה בבת אחת, ויש בזה משהו מאוד שנותן את התחושות של השחרור, של אני משתחררת, אני מעמידה את עצמי כולי לפניך ריבונו של עולם, אתה תעשה מה שאתה יכול, ואני רק יכולה לצעוק לך שקשה לי, זה הכל. אני אומר שוב, זה לא חייב לבוא בצעקה אמיתית, אבל אני חושב שיש משהו גם לתנועה הזאת של האוויר שיוצאת, שהוא נותן ערך מוסף מאוד גדול לסיפור הזה. אבל לא חייבים ללכת ליערות לעשות את זה.
זה
כי אני חושב שהמקום האמיתי שאנחנו יכולים לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא זה מקום של חוסר אונים, זה מקום הכי טוב. לא כדי להרגיש חלשים, אלא כדי להרגיש את הכוח שלו. כי כל מקום שאני מנסה לשלוט על המציאות ולכוון את התפילות שלי כדי להשיג מטרות כאלה ואחרות, זה מקום שמחפש גם שליטה. והמקום שמחפש שליטה לא נותן לשליט האמיתי להיכנס. כי אני רוצה לשלוט, אני רוצה לסדר, אני רוצה, אני כאילו להכריח את הקדוש ברוך הוא לעשות משהו. זה יכול לפעול, אבל זה לא אותו מקום של השחרור מוחלט. להגיד לו, אנא השם הושיע נא, כאילו, אתה המלך, תעשה מה שאתה יכול, לי כואב. ואני רק מצפה ומייחל לך.
זה
אחד
זה לא המקום, בנפש שאתה נמצא, כאילו, לאו דווקא, הצעקה עצמה.
אז זאת השאלה שהוא עלתה פה כבר, ואני חושב שזה נכון. כלומר, זה מקום נפשי, זה לא חייב לבוא בצעקה. יש לפעמים תפילה מאוד שקטה שהיא צעקה גדולה. יש שקט גדול שהוא צעקה גדולה. אבל אני אומר גם באופן אמיתי, לשחרר את האוויר הזה בצעקה, אני אומר את זה גם לעצמי, אני חושב לא ממש צעקתי אף פעם לקדוש ברוך הוא. לא הסתובבתי ביערות ואפילו בבית לא צעקתי, אבל אני מרגיש בזה חוסר בתוך עצמי. לבוא ולצעוק באמת, יש בזה משהו מאוד משחרר. מה זה? זה נותן מקום לאדם לפרוק לגמרי, כאילו, ולדעתי גם להיפתח לגמרי, לאפשרות של השינוי.
אני רואה את זה יותר בתור בכי.
בתור בכי?
כן.
אבל בכי טוב, לא בכי חנוק. יש בכי שאני כל הזמן מנסה לסגור את הבכי. לא, בכי משחרר. כן, מצוין. לבכות זה טוב, לשחרר זה טוב, זה דברים שמוסיפים בריאות לחיים. בכי חנוק הוא חונק, בכי טוב ככה שהדמעות נוזלות וכבר נגמרו שלוש חבילות אישו וזה לא עוזר, כאילו זה טוב. ושני הדברים הבאים, שינוי השם ושינוי מעשה, ואם תראו בהמשך הדברים באותיות היותר רפואיות גם כתוב שינוי מקום, יש אומרים אף שינוי מקום, שלושת הדברים עליו אני חושב שהם עומדים סביב הנושא של הקיר נטוי, כלומר ההתייחסות שלי לעולם, מה השם שלי בעולם, מה המעשים שלי בעולם, מה המקום שלי בעולם, כל הדברים הללו אני יכול לשנות אותם, ואני על ידי זה משנה את גזר הדין. כאשר אני משנה את השם שלי, זה אומר איך אני מכונה בתוך העולם שבתוך אני חי. מי הדמות שנקראת, כנראה, אני מדבר על עצמי, מי הדמות שנקראת בועז נתנאל? יש לי אפשרות לשנות את הדמות הזאת, יש לי אפשרות לשנות, זה אומנם קשה מאוד, אבל יש אפשרות לשנות את התדמית שלי. שינוי תדמית, אני חושב שזה המשמעות של שינוי השם, הוא דבר מאוד משמעותי. אני יכול להגיד לכם, למרות שאני מתאר לעצמי שזה חוויות שיכול להיות שגם אתם חוויתם בעצמכם, לפעמים אדם חי בתוך תדמית מסוימת, הוא מתקבע לתוך התדמית הזאת, ולדעתי לפעמים הוא נמצא ממש בצרות צרובות. הוא לא יכול כבר לשנות את התדמית שהוא בנה לעצמו. או תלמיד של תדמית של שובה, או ההפך אפילו תדמית של צדיק, לפעמים הוא נמצא בתוך איזושהי תדמית שכל החברה מצפה ממנו למשהו מסוים, והוא לא... הוא לא יכול להשתחרר כבר מהתדמית הזאת, הוא חייב כל הזמן לשרת את התדמית הזאת. זה דבר שהוא לא טוב לאדם בסופו של דבר, אני חושב. ושינוי שם יכול לקרוע את גזר דינו של אדם. שינוי מעשה כמובן שיכול לקרוע את גזר דינו של אדם, ובהמשך הגמרא מציעה גם שינוי מקום. לפעמים שינוי מקום, אם אמרנו הקיר נטוי הוא זה שיכול להזכיר ארונותיו של אדם, אז שינוי המקום, השינוי המקום שלי בתוך העולם, איפה אני נמצא בתוך העולם. שינויים כאלה שמאפשרים דינמיות שלי בתוך העולם, הם יכולים גם לקרוע את גזר הדין. כי הגזר הדין ניתן על אדם עם שם מסוים, עם מעשים מסוימים, עם מקום מסוים, והשינוי של כל המהלכים הללו יכול גם לקרוע את גזר הדין. כן? אני חשבתי שזה קשור לקיר הנטוי. אני מודה שהקישור הוא לא ממש חזק, כמו הקישור בין העיון תפילה לצעקה והקישור בין הצדקה לבין המוסדים על חברו, אבל עדיין אני חושב שזה נמצא שם. כלומר, שינוי שם, שינוי מעשה ושינוי מקום, לדעתי כולם משתייכים לנושא הזה של הקיר הנטוי. כן, אני חושב שכן. כלומר, בניתי לעצמי איזשהו מקום עם שם מסוים, עם מעשים מסוימים, עם מקום מסוים, ויש לי אפשרות לשנות את זה. קודם כל אומר רבי יצחק, יש אפשרות לשנות את השם שלי, לא את השם לאו דווקא את השם האמיתי, למרות שיש גם אנשים שעושים שינוי שם לפעמים כשיש צרה גדולה, אבל לשנות את התדמית שלי בעולם, מי אני בעולם, מה איך אני נראה מול העולם. יפה. כן. אני מבין את זה כשינוי מעשים. כלומר, אם המעשים שלי הם בצורה מסוימת, באופן קבוע, שינוי ההתנהלות שלי, זה לדעתי שינוי המעשה. כלומר, אני יודע שבאופן קבוע אני מגיב כך וכך למציאות כזאת וכזאת, אני צריך לשנות את זה. לשנות את זה למציאות יותר טובה, לתגובות יותר טובות. ודבר כזה ממש יכול לשנות את החיים של אדם. כלומר, אפילו אם נגזר עליו גזר דין, ברגע שהוא משנה התנהלות קבועה שלו, זה מאוד קשה, אבל ברגע שהוא משנה התנהלות קבועה, זה ממש משנה גזר דין שיש על האדם. לא רק. אני אגיד לכם, לא בטוח שזה ממש קשור. בדרך לפה, באוטובוס, חשבתי על חבר טוב שלי שהוא צדיק גדול ותלמיד חכם גדול, איך אני אומר, למדנו ביחד בבית ספר היסודי, אבל מאז הוא עקף אותי בכמה אלפי דפי גמרא. כלומר, הוא באמת אדם רציני מאוד. אבל אני מרגיש, כיוון שאתם לא יודעת על מי אני מדבר, אני מרשה לעצמי מדבר, אני מרגיש שהוא נמצא בתוך כלוב, הוא בנה לעצמו תדמית של רב, ואני מרגיש שבתוכו משהו משווע לצאת כבר לחופשי, מתוך הסיפור הזה שהוא בנה לעצמו. כל החברה מסביבו מצפה ממנו לדברים מסוימים, שהוא ידבר בצורה מסוימת, שהוא יתנהל בצורה מסוימת, והוא נענה לדרישות הללו, כי זה המערכת שהוא ברק ברא. מה? זה טוב כל עוד זה ממלא אותו. היום זה לא ממלא אותו כבר. הוא מחפש דברים אחרים, והוא בנה לעצמו תדמית, היא לא רעה. כלומר, הוא מלמד תורה, והוא מייעץ להרבה אנשים, ועצות טובות, והוא... אבל אני מרגיש שהיום זה כבר לא ממלא אותו. לא בגלל שהדברים שהוא עושה הם לא נכונים לה כרגע, במקום הנפשי שהוא נמצא, זה לא נכון לו. ובעיניי שינוי תדמית, אם היה לו כוח לשבור את כל התדמית שהוא בנה לעצמו, ולצאת מהכלום לחופשי, אני חושב שזה היה מוסיף לו הרבה, וגם משנה לו את החיים עצמם, כלומר, מוסיף לו טוב בחיים שלו. זה לא רק לשנות את המעשים פה, זה השינוי של התדמית, של השם שלו. יש לו שם מאוד מסוים, שעונה לצרכים מאוד מסוימים של המון אנשים, ובמובן מסוים זה מעיק עליו כבר, זה לא טוב לו.
אם אתה משנה את המעשים, השם שלך בעצם משנה?
ברור שהשינוי של השם הוא קשור גם במעשים שאני עושה, אבל אני חושב שזה שני צדדים, אולי של אותה מטבע. כלומר, השם שלי קשור למעשים שלי, אבל לפעמים אני משקיע בשינוי השם, ומאפשר לעצמי לעשות, כן, אפשר לומר, יש שני צדדים שלא פעם את זה, לא התווכח, אני אתווכח על זה. כן, בבקשה.
הסיפור של
הרב מורה,
שאלה
שהיא
אולי
מבוא גם
שובה
כן, את צודקת שזה יכול לקחת אותנו למקום אחר ונשארו לי רק 10 דקות, אבל אני עצמי שואל את עצמי הרבה פעמים לדבר איתו על זה או לא. זה צריך לבוא ממקום מאוד נכון, דיבור כזה. אני לא הרגשתי שהגעתי למקום כזה איתו, ולכן אני משתף אתכם במחשבות שלי ולא אותו. אבל יכול להיות שבאמת צריך גם לשתף אותו, אבל זה צריך לבוא לדבר עם מישהו על החיים שלו. בדרך כלל זה... הכלל שלי הוא רק שמישהו שואל אותי, כלומר לא לבוא לפניכם. לפעמים אתה שומע שיש עת רצון שהוא במצוקה והוא מצפה ממך לזה משהו, אז בעדינות אפשר להגיד חלק מהדברים ולשמוע איך הוא מקבל אותם, אבל כל עוד הוא לא במצוקה והוא לא מספר לך על מצוקה, סתם להידחף לחיים של אדם זה לא תמיד מביא ברכה. לפעמים זה אפילו מביא התנגדות גדולה. טוב. עברנו 6 מימרות של רבי יצחק ונתרו לנו 10 דקות. רבי יצחק סיפר לנו שישנם 2 מהלכים בעולם. יש מה שקראתי לזה בכותרת חיי שנה וחיי שעה. יש חיי שנה, יש התנהלות אוניברסלית של העולם כולו, של החברה שבתוכה אנחנו חיים. התנהלות שאיזה מין מעגל כזה שהוא לא קשור בכלל לחיים שלי, קוראים דברים טובים וההפך, בתוך העולם שבו אני חי, גם בקהילה הקטנה שלי, גם במדינה שבה אני חי, וגם בעולם כולו וביקום כולו, קורים כל מיני דברים שהם במסלולים גדולים מאוד, שלא קשורים למהלך החיים הפרטיים שלי, כלומר אין לי יכולת השפעה עליהם בכלל. מצד שני, יש את חיי השעה של האדם. קראתי לזה חיי שעה לפי הממרה הראשונה, שאין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה. יש את החיים הפרטיים שלי, שזה עולם מופלא בפני עצמו, עולם גדוש וגדול, העולם שלי, ושם כן יש לי השפעה מלאה, כמו שאומר רבי יצחק, דנים אותי לפי מעשי של אותה שעה, יש לי יכולת חלילה להזכיר את אבונותיי, ויש לי גם יכולת לקרוא את גזר דיני. ההתנהלות הפרטית של האדם היא בשליטה מלאה שלו, וההתנהלות של העולם יש לנו מעט שליטה. מה היא? לתקוע בשופר, פחות או יותר זה נקודת השליטה היחידה שהוא מתאר לנו. אבל בין חיי השנה לחיי השעה חייב להיות איזשהו ממשק, אנחנו מצפים לזה, אבל אני חושב שאלו 2 המימרות האחרונות של רבי יצחק. שתיהן עוסקות ברגלים. הרגלים זה 3 מועדים במהלך השנה, ואני חושב שרבי יצחק אומר, זה נקודות המפגש של האדם הפרטי עם המושג הזה של השנה. כלומר, התורה בנתה לנו 3 נקודות במהלך השנה שבהם אני יכול להתחבר למהלך של השנה, והם 3 הרגלים. פסח, שבועות וסוכות, זו הנקודה שבה האדם הפרטי נפגש עם האדם הכללי. ובנקודת המפגש הזאת, אומר רבי יצחק, תשפיע על הנקודה הזאת בשתי דרכים. א', תפגוש את רבך, וב', תטהר את עצמך. וכאשר האדם, אם אני מבין נכון את הרעיון של המבנה של הממרות של רבי יצחק, אם אני מבין נכון, הוא אומר, כאשר האדם ינהג נכונה ברגלים, שם זו נקודת ההשפעה שלו על מה שמתחולל במהלך השנה. ושני הדברים הללו הם להקביל את פני רבו ברגל ולתאר את עצמו ברגל. להקביל את פני רבו ברגל זה להפגיש את עצמי עם עולם התורה, עם העולם של המהויות, עם העולם של שממנו אני מקבל את השפע, מקבל את הרוח, מקבל את שם אם אני עושה את זה ברגל ואני פוגש את הרב שלי שלוש פעמים בשנה, שם אני יכול להביא לממשק הזה שבין חיי עולם לחיי שעה, בין חיי שנה לחיי שעה. כאשר השנה מתנהלת, האדם בתוך המקומות הללו מפגיש את עצמו עם הרב שלו וגם מתהר את עצמו לקראת הרגל. אלו הנקודות שבהם ישנה נקודת ממשק. ואם נשאלה פה השאלה בתחילת השיעור, איפה אני יכול להשפיע על המהלך האוניברסלי, יש לי יכולת להשפיע. הנקודות הללו הם הנקודות של המפגש שלי בצמתים של השנה הגדולה. השנה הגדולה מתנהלת לה כמעט בלי השפעה של האדם, למעט תקיעת השופר שהוא הזכיר, אבל זה מהלכים אוניברסליים גדולים. איפה אני כאדם פרטי מתחבר למהלך הגדול? בשלושת הרגלים. שם יש לי יכולת להתחבר למהלך הגדול, ויש לי יכולת לפגוש את המהלך הגדול במקום טוב, ללכת להקביל את פני רבי, לתאר את עצמי ברגל, ואז אני יש לי יכולת השפעה גם על המהלך הגדול. על המהלך שלי, כמו שראינו, יש לי יכולת השפעה מלאה. אני חושב שהשלושת הממרות 4, 5 ו-6 של רבי יצחק מספרות לנו סיפור מאוד נוכח אמיתית על העולם הפרטי שלנו. דנים אותי לפי מעשה של אותה שעה, יש לאדם גם יכולת להזכיר את אבונותיו, יש גם לנו יכולת לקרוע את גזר דיננו. כל אלה זה שליטה כמעט מלאה על המציאות שלי, כשאני בונה אותה נכון. אבל על המציאות העולמית, הרי יש לי גם רצון להשפיע על המציאות העולמית. אומר רבי יצחק, תפגוש את העולם ברגלים. הרגלים אלו נקודות המפגש בין האדם הפרטי לבין המהלכים הגדולים, ושם התורה ברוב חסדה נתנה לנו שלושה פתחים כדי לחבר אותנו לשם, ואני כאדם פרטי צריך להתכונן לרגל כדי ולעבוד נכון ברגל כדי לכונן את נקודת המפגש הזאת בין האדם הפרטי לבין השנה הגדולה. לקראת ראש השנה היה חשוב לי להפגיש את עצמי עם הדברים הללו של רבי יצחק. הדין של ראש השנה מאיים עלינו בצורה כזו או אחרת, כל אחד לפי שורש נפשו מקבל את זה אחרת, אבל הוא מאיים עלינו בצורה כזו או אחרת. מספר לנו רבי יצחק שבאופן כללי חלק מהדברים יותר קשה לנו להשפיע, יש איזה שטן שמסתובב בעולם, יש את השנה שמתנהלת בעולם, לנו יש באמצעות השופר יכולת להשפיע על זה. על הדין הפרטי שלנו יש לנו סיפור שלם שאנחנו יכולים לפעול בתוכו, ויש לנו גם בסוכות שיבוא עלינו לטובה ובפסח שאחריו ושבועות שאחריו גם יכולת לפגוש את העולם הכללי, את העולם של השנה, העולם האוניברסלי, ושם לפגוש אותו מהמקום הפרטי שלנו ולתת לנקודת המפגש הזאת עוד משהו מתוכנו כדי שנקודת המפגש הזאת תהיה טובה יותר. מה השעה עכשיו? אם יש עוד שאלות אז אפשר עכשיו, ואם אין שאלות אז ניפרד כידידים עד הפעם הבאה. כן, אני חושב שההכנה לרגל היא הנקודה המשמעותית, כלומר ההכנה זה לתאר את עצמי, גם אדם לתאר לדעתי הם התכוונו תארה במובן הפשוט, ללכת למקווה ולטבול לפני, היום זה, אצל גברים זה יותר מקובל, אצל נשים פחות, אבל גם אם אין הכוונה לתארה פיזית במקווה, לדעתי הכוונה להתכונן לרגל, כלומר לדעת שמגיע אירוע מיוחד של נקודת מפגש שלי עם המסלול של השנה, וכאדם פרטי הנקודת המפגש הזאת מאוד משמעותית, אני צריך לתאר את עצמי לקראת זה, ובתוך הרגל עצמו ללכת לפגוש את הרב שלי. אני לצערי לא מקפיד את זה, אני לא חושב שאני נוהג נכון, אבל גם אם כן לדעת לפגוש תורה ברגל, כלומר גם ללכת לפגוש רבנים, לבוא לשמוע, לא אומר למלא את כל החול המועד בשיעורי תורה, גם לטייל ולהיות עם המשפחה, אבל כן לתת מקום לתורה להשפיע עליי. במיוחד אם יש לי תלמידי חכמים שאני קשור אליהם, ללכת לפגוש אותם ברגל זו נקודת חשובה, כי שם אני יוצר את הממשק הזה בתוך החג. ואני אומר את זה לך, אומר את זה גם לעצמי. לא תמיד אני מקפיד ללכת לפגוש תלמידי חכמים ברגל, אבל אומר שזה חשוב רבי יצחק. המפגש עם תלמיד חכם בשעת הרגל יוצר את נקודת המפגש הטובה הזאת שהיא יכולה להביא ברכה לנו ולעולם כולו בזכות המפגש הזה. זה יותר מברור. טוב, שאלה אחרונה, בסדר? אני חס על ההפסקה. אני חס על ההפסקה של כולם, אז אני אומר, שאלתך אחרונה. לא, לא, אתה בסדר, רק אני אומר להבאות אחריי עכשיו.
אני אומרת שיכול להיות שאתה תגיד שכל הזמן מאיר בתכונתו.
עוד פעם, כל זמן?
כל זמן.
נכון, כל זמן מאיר בתכונתו. ככה אני מבין את רבי יצחק, שלתהליכים הגדולים יש אפשרות להשפיע בזמן הרגלים.
זהו, אז זה גם, אתה אומר, כל הזמן
יש לזה יותר סיכוי להתברך מתוך הרגל? יש לזה, אני חושב שכן. כלומר, לתהליכים הגדולים יש יכולת להיות מושפעים מההתנהלות הפרטית שלנו מתוך הרגל. זה כן. זה כן. בסדר? תודה רבה לכם.